שלום וברכה, המכנה המשותף של כל המצוות של ליל הסדר, אם אנחנו חושבים עליו, מהו? הרי מספר המצוות של ליל הסדר הוא כדלהלן: אכילת פסח, אכילת חגיגה, אכילת מצה, אכילת מרור, כורך, אכילה, דבר על ליל הסדר ו... אפיקומן במקום קורבן, ושתיית, נדבר על מצוות עשה, גם מצוות עשה דרבנן, שתיית ארבע כוסות, אכילת הכרפס, חרוסת זה נלווה, וסיפור האגדה, והלל וברכת המזון. כל זה, הסיבה זה הכשר מצווה, זה לא מצווה בפני עצמה, אין מצווה להסב. יש מצווה לאכול בהסיבה. במילים אחרות, המכנה המשותף, מה? זה מצווה בפני עצמה, בכל דור ודור, זה לא קשור ל... בקיצור, המכנה המשותף של כל המצוות שמנינו, הוא הפה, יפה. מה, או דברים הנכנסים אל הפה, באכילה ושתייה, או דברים היוצאים מן הפה, בדיבור ושבח. הכל סובב מסביב לפה, וזה דבר מאוד מיוחד, כי הפה סך. כלומר, בכל זמן שאנחנו עבדים, אין משמעות למה שנאמר. משעה שאדם הוא בן חורין, אז מתייחסים למה שהוא אומר. על פי העיקרון, חוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים, כפי שגם כתוב בספר הכוזרי, אשר ליהודים די לי במה שהם בזויים וסנועים על הכל, כדי שידע שאין מה לקבל מהם. ובאמת זה נכון שמאז שקמה מדינת ישראל התחילו להתעניין גם במה שיש ליהדות לומר. אם כן, היציאה מעבדות לחירות היא גם הפתיחה של הפה המיוחד, וכך גם ראינו משהו מיוחד ביציאה הראשונה מגלות, בזמן יעקב אבינו שיוצא מבית לבן בארמי עובד אבי, ויקרא לו לבן יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גלעד. אם כן, המעבר מן הארמית לעברית מציינת גם את המעבר מן הגלות אל הגאולה. זאת אומרת שאנחנו עוברים מן השפה של התת מודע הקולקטיבי הלו הוא הארמית אל השפה של המודע דהיינו העברית. וכך גם אבותינו כשיצאו ממצרים ויאמרו מן הוא, כי לא ידעו מה הוא, לכן קראו את שמו מה? לא, קראו לו מן. כלומר שכאן, מכאן שדיברו ארמית בתור לשון חול, ועברית בתור לשון קודש. והיציאה מן הגלות זה המעבר מן הארמית אל העברית. אנחנו רואים שבחזרה אל הגלות חוזרים לדבר ארמית, תלמוד בבלי וכדומה, וגם כשהחכמים מתכתבים זה עם זה או מדברים זה עם זה, הם מקבלים את דבריהם בשפה הארמית. כלומר, הארמית זה המציין את המצב של הגלות. מתוך כך מובן מדוע ההגדה של פסח פותחת בארמית וממשיכה בעברית. הלחמה עניד יאכלו והתנה, ואחר כך מה נשתנה הלילה? זה הכל בעברית. גם פה זה לא לגמרי פשוט. הלחמה עניד יאכלו והתנה בארד עם מצרים כל דרפין יתה ויכול כל יצריך יתה ויפסח השתה אחה. עד עכשיו בארמית. מה המשך? לשנה הבאה זה עברית. בארעד ישראל, עוד פעם ארמית, השתה אחה עבדה, לשנה הבאה, זה כאן להכתיב לפי הנוסח הספרדי, בארעד ישראל, בני חורין או בני חרי. על כל פנים, אנחנו רואים שזה קושי לשחרר את העברית מן הארמית, כל פעם שאומרים לשנה הבאה, זה הציפייה של הגאולה, העברית מופיעה. מכאן ואילך הכל בעברית, מה נשתנה? עד אחד מי יודע. שבאחד מי יודע, לקראת הסוף חוזרת הארמית למקומה, 10 דיבריה, 11 כוכביה, 12 שבטיה, 13 מדיה, וחד גדיה כולו בארמית. כלומר, יש חזרה אל הארמית לקראת סיום הסדר, כי אנחנו חוזרים אל הגלות. ככה לפחות היה בזמן שהפיוט הזה נכתב.
דווקא ארמית
או שחורים
בשפה אחרת?
דווקא ארמית.
למה?
ארמית לשון תרגום. לשון תרגום, תרגום בגמטריה תרדמה, זאת אומרת מה שרדום בתוכנו, וזה השפה ההיקפית, זה הקליפה של העברית. מה זה? ממש לא, זה ההפך, זה לשון קינה. כן, חזל אמרו שהשפה המתאימה ביותר כדי לקונן זאת השפה הארמית, ולכן באמת בהלחמניה זה לשון קינה, כי אתה אומר הרי הפסח אינו נאכל אלא למנויו, אז ברור שלא נכון שכל דכפין יתה ויפסח, כל דצריך יתה ויפסח, זה בלתי אפשרי. נכון, רק המנויים יכולים לבוא ולאכול, אלא בזמן הזה שאין לנו קורבן פסח כל דכפין יתה ויחול, כל דצריך יתה ויפסח, אבל לשנה הבאה רק המנויים. ברור? כמו מה שהוא עשה את זה אחרי הצהריים לפני השחיטה, אבל למה הוא אומר הלחמניה וכי בשחיטה יש לו מצות ביד? מה פתאום? נכון? כן, זה הביטוי, זה מה שקרה. אלא מה? אתה אומר שפעם זה לא היה, צריך להוכיח, הרי יש לנו חזקה, כאן נמצא, כאן היה. אבל יותר מזה, בכלל מובן גם הלחמניה, זה מה הוא תקוע שם, הרי הוא אפילו, הילד עוד לא שאל את השאלה שבמשנה, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, והלילה הזה כולו מצה, מה קרה? שפתאום עוד לפני שהוא שואל, אומרים לו הלחמניה, מה יישאר למצה זו? האמת היא שהלחמניה זה בכלל לא הסבר מדוע אוכלים מצות. ממש לא. זה מה קרה? זה בלתי שייב. טוב, הלחמניה זה הסבר ליחץ. הרי בדיוק לפני זה חצינו את המצה. למה חצינו את המצה? משום שזה לחם עוני. נכון? אז לכם מסבירים, הלחמה, עניה. יחלו הבטנה, זאת הסיבה שאנחנו חצינו את המצה. זה הסבר ליחץ, לא הסבר לאכילת המצה. ולכן באמת היה צריך לפי זה לשיר מגיד, כן, לומר שהגענו למגיד, כדי שוחץ וכו', אחר כך הרי הלחמניה. אולי, זה משהו קצת רפורמי כזה. טוב, על כל פנים, הלחמניה, כן, זה בשביל היחץ. יש פה הרבה מאוד מנהגים, אגב, מכירים את המנהג המקובל אצל יהודי צפון אפריקה שמסלקים את השולחן, זה כתוב במשנה, שמסלקים את השולחן. מה זה לסלק את השולחן? הקערה. הקערה שמרים אותה ומגבים אותה מעל ראשי המסובים, משום זכר לענני כבוד, ויש בזה כמה מנהגים וכמה מנגינות, מי שיודע. אגב, היה לי ויכוח לאחרונה בפורום רבנים, אינטרנטי, לגבי המנהג של יהודי אלג'יר לזרוק את המרור מהחלון. יש מנהג כזה בכל אלג'יריה כולה, יש לי עדויות לזה, שכשמגיעים למרור זה, לוקחים כמה עלים של המרור וזורקים אותו דרך החלון. מה? יש כאלה שאמרו דרכי האמורי, יש כאלה שאמרו בלטשחית, כל מיני דברים כאלה. איזה, הכינמי, יש מי שאמר. יש מי שאמר, נכון? עם אשתו, שזרקו את האישה מה... כן. מה? גם בכלל ראיתי הסתה לרצח לגבי תשליך. ראיתי בבית כנסת, ליד הבית כנסת שלי, כתוב שם תשליך גברים, תשליך נשים. עכשיו, ואף אחד לא קרא למשטרה ולא כלום. עכשיו, עכשיו לגבי ענייננו, כידוע, מה? להשליך גברים? כן, 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 לא יודע.
למה?
זה כמו שמסלקים, אני יודע, כמו שנותנים לחיצוינים משהו, או כדי לסלק את המרירות מעלינו, שהיא פה
לא לומר. לא לוקחים אצבע מהיין וסמים, זה לא...
אצבע? מה ככה?
מה?
מה זה? אשכנזים עושים ככה. כן, כן.
עושים, זה מנהל האמורי נגד העין הרע. המקור שלה זה נגד העין הרע.
זה האמורי, המקור שלהם.
טוב, צריך להעלות את זה. הספרדים יש מנהג אחר בזה, אבל לא משנה. כן, אם כבר אנחנו מדברים על מנהגים, אני רוצה להזכיר לכם שיש מנהג אצל יהודי טוניס, שכששופכים את היין בכל אחת מהמכות, נהגו אחינו הטוניסאים לומר סינסיננו. סינצינינו. זה מילה שאף אחד לא יודע מה המשמעות שלה. המשמעות שלה זה השם ישמרנו. אבל זה פשוט, זה ישמרנו ויצילנו, וזה השתבש לסימצינינו. כן. מה? גמטריה? איזה גמטריה?
רוצים
את זה. בסדר, רוצים את זה. בסדר. עכשיו לגופו של עניין, לגבי המגיד. המגיד אומר לשאלה, עונה לשאלה של הבן, עבדים היינו. האמת היא שהדבר הזה הוא לא פשוט בכלל, שזאת התשובה שצריך לתת. יש מחלוקת בתלמוד בין האמוראים, מהי התשובה שצריך לענות לבן. כן, הרי במשנה כתוב רק מתחיל בגנות ומסיים בשבח, אבל מהי הגנות ומהו השבח, זה לא כתוב במשנה, ולכן האמוראים נחלקו בדבר הזה. יש כאלה שאמרו שהגנות זה עבדים היינו, ממלא השבח ויוציאנו. אבל יש דעה אחרת אצל האמוראים, שהגנות זה מתחילה עובדי עבודה זרה ואבותינו, והשבח זה ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. ויש בזה באמת שתי דעות, שני מנהגים. בזמן התלמוד משפחות שעשו עבדים היינו לא היו אומרים מתחילה, אלה שהיו אומרים מתחילה לא היו אומרים עבדים. אלה, מתי התאחד הנוסח? הנוסח התאחד בתקופת הסבוראים, כאשר הוחלט, כן, כתוב העידנה, החליטו לאחד את הנוסחים, והיום אנחנו גם עבדים היינו וגם מתחילה עובדי עבודה זרה יובותינו. לפי זה גם מובנת איזו שאלה גדולה. הרי אנחנו אומרים קצת לפני מתחילה, אנחנו אומרים ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא. הרי באגדות הקדומות שם היה ברכת התורה. מדוע? כי אז התחילה האגדה. איזו אגדה? האגדה לפי השיטה השנייה. וגם מובן מתוך כך מדוע הביאו את ארבע השאלות, ארבע הקושיות של ארבעה בנים שבמחילתה. הרי כבר הבאנו לפני כן ארבע קושיות של מה נשתנה שבה משנה. מה קרה שפתאום מביא מהמחילתה? פשוט מאוד. זה שתי, כדי להבדיל בין שתי אגדות. יש אגדה אחת שבה השאלות הן של מה נשתנה והתשובה עבדים היינו. אגדה שנייה שבה השאלות הן של ארבעה בנים והתגובה מתחילה. עכשיו, מה שצריך לברר כאן זה מהי המחלוקת בין השיטה שאומרת עבדים היינו לבין השיטה שאומרת מתחילה. השאלה היא בעצם מהו חג הפסח. האם חג הפסח הוא חג לאומי שמציין את השחרור הלאומי, עבדים היינו ויוציאנו, או שמה זה חג דתי, מתחילה עובדי עבודה זרה ועכשיו קרבנו. כן,
והנוסח החדש זה דתי לאומי.
כן, הנוסח החדש הוא גם דתי וגם לאומי, אבל הקדמת הלאומי לדתי. עכשיו צריך לשים לב שבתוך העבדים היינו יש ביקורת סמויה של המגיד נגד השיטה של מתחילה. כי הרי הוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, יש גורסים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, כלומר כל התלמידי חכמים, מצווה עלינו לשמור שבת ולאכול כשר. זה לא כתוב בשום מקום, נכון? הרי לא עלה על הדעת של אף אחד שבגלל שאדם יודע את כל התורה כולה שיהיה פטור ממצווה דאורייתא. אז מה פתאום יש מצווה דאורייתא לספר ביציאת מצרים?
יש רמב"ם הלכות עדות ששאל, הרמב"ם כתב ככה, שתלמידי חכמים כשחלקם של מלוא והמעלות הפסולים, אלא אם כן הם מקיימים מצוות בדרך ארץ.
הנה, זה, כן, זה כמו דרך ארץ קדמה לתורה וכדומה. אז עכשיו יש תורה, לא צריך דרך ארץ והדברים האלה. אבל זה באמת תמוע. כלומר, למה באמת, אפילו כולנו חכמים, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים? הרי מצווה מחייבת כולם, אז זה גם מחייבת תלמידי חכמים. יש בסוף ספר גבורת הרי של שגתר, יהיה רשימה של 23 דברים של קולות שיקילו לתלמידי חכמים. מליקט מכל המקורות וזה. שתלמידי חכמים יש להם קולות שאין להם מארצות. אבל בכל זאת, הרי אם זה מצווה דאורייתא,
הרמב"ם מסביר, החידוש הוא פה שזה באמת מצווה עצמית וזה לא נימוק.
כן, אבל לכאורה מה הייתה הווה אמינא?
היינו חושבים.
למה היינו חושבים?
מה?
זה כדי ללמד, זה הווה אמינא.
שללמד לספר מה זה, בסוף הולכים את זה למצווה, ולכן זה אין הבדל בין באמת תלמיד חכם לפשוט.
אני אגיד דבר פשוט יותר, כלומר, לא, כי מה שהרי המהר"ל גם מסביר, שלכאורה ההגדה של פסח היה צריך להיות אסורה. הרי מי ימלא לגבורות השם, ישמיע כל תהילתו. לפי זה יש איסור לספר את תהילת השם, ולספר את גבורותיו, אז מה פתאום אנחנו עושים את זה? אז הוא אומר שזה הבחנה בין אם הכוונה היא לתת הגדרה פילוסופית, מי הוא הקדוש ברוך הוא, זה אתה לא יכול. אבל אם המטרה היא מוסרית, דהיינו להודות לקדוש ברוך הוא, אז זה בסדר. כלומר, יש פה קדימה של המוסר על פני המטאפיזיקה. במטאפיזיקה אתה לא יכול להגיד את הגדה של פסח, אבל במוסר אתה יכול. אגב, זה מסביר מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הרי הקדוש ברוך הוא הייתה לו קושיה, האם מותר לו לברוא את העולם או לא? כי הרי בביקורת התבונה התאורה של אמנואל קאנט כתוב שהרעיון האם העולם נברא או קדמון, זה אנטינומיה של התבונה. כלומר, זה דבר שהשכל לא יכול להכריע בו. ואז יוצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא כשרצה לברוא את העולם הייתה לו בעיה. הרי אמנואל קאנט אומר שהוא לא יכול, או לפחות על כל פנים זה ספק. אבל ריבונו של עולם אמר לעצמו שיש לו סיבות מוסריות לברוא את העולם, ולכן הוא קודם כל בורא, ואחרי זה הפילוסופים יכתבו דוקטורטים על זה. כלומר, בסופו של דבר יש קדימה של המוסר על פני הפילוסופיה והמטאפיזיקה. על כל פנים אני רוצה לחזור לנושא שלנו. אז לכאורה, אם מדובר מצד סיפור מה שהיה, כמו שכבודו רוצה לומר, היה צריך להיות אסור לספר. אלא זה ברור שזה מצד ההודעה. וכי תלמידי חכמים פטורים מלהודות, שצריך להגיד שגם תלמידי חכמים חייבים לספר ביציאת מצרים, אלא נראה לי לומר כך, שהייתה הווה אמינה לומר, לפי השיטה שמתחילה עובדי עבודה זרה ואהובתנו, כל אחד בוחר מה שהוא יכול. כבודו הגיע עד ג', אני הגעתי רק עד א'. כן? כן, מה אתה? טוב, אז בכל זאת, מה הייתה והאמינה? והאמינה היא פשוטה מאוד. הרי לפי מנדה אמר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, היה מקום לומר שבעצם יציאת מצרים בעבור תלמידי חכמים זה לא עסק גדול. למה? בגלל שברגע שאתה יוצא מעבדות לחירות, אז נופלים עליך הרבה תיקים. אתה צריך לטפל גם בביטחון, גם בכלכלה, גם בקליטת עלייה, גם בזיהום האוויר, הרבה מאוד דברים בתקצוב המוסדות, האוניברסיטאות, הישיבות, והכל בקיצור, הרבה הרבה מאוד עבודה. שהשאלה היא, בשביל מה זה טוב? כן? כלומר, כתוב, היה עדיף שפרעו ימשיך לטפל בכל הדברים האלה, והיינו מסתפקים בזה שפרעו ייתן לנו רשות לעבוד את השם במצרים. אולי זה היה יותר טוב. כלומר, אם המטרה היא לא לעבוד עבודה זרה, לכאורה זה הרבה יותר טוב להיות עם עצמאות דתית, אוטונומיה דתית במצרים, ושפרעו ימשיך לטפל ביחסי החוץ והפנים והביטחון וכל הבעיות האלה. ברור, אז מי כן נהנה מיציאת מצרים? עמי הארצות, כי עמי הארצות הם אוהבים עצמאות מדינית. הרי נאמר ביששכר, שהוא התלמיד חכם, ויהיה שכמו לסבול, ויהי למס עובד, מבחינתו זה הרבה יותר טוב. אבל אף על פי כן אתה רואה שהתורה צפתה עלינו, אפילו שכולנו חמים, לספר ביציאת מצרים. מה הדבר הזה מוכיח? שאין תורה ואין עבודת השם בלי עצמאות מדינית. אם כן, יש קדימה של עבדים היינו, על פני מתחילה עובדי עבודה זרה ויעבותינו. עד כאן על המחלוקת הזאת. אני עכשיו רוצה להתמקד קצת...
בבחינה עסקנו שבעצם גם מבחינה
דתית, זה היה דיפוזית. זאת אומרת שהתורה היא ביסודה לאומית. לכן, מבחינה דתית, בלי שחרור לאומי, אתה לא יכול להגיע. למשל, אתן לך דוגמה. יש בפרשת בעלותך, סיפור המפורסם, על פסח שני. יש אנשים שהם תמיעים בנפש אדם, נכנסים ללחץ, אומרים למשה מה יהיה? עכשיו, כל תלמיד חכם מה היה עונה על שאלה כזאת? אנוס רחמנא פטרי, בעזרת השם, שנה הבאה תעשה פסח. בסדר? כמו שלמשל אדם שצריך לאכול ביום הכיפורים, מפני פיקוח נפש, לא אומרים לו יש יום הכיפורים שני, אלא שנה הבאה בעזרת השם תהיה בריא, תוכל לצום. וכן אדם שלא ישב בסוכה, לא אומרים לו יש לך סוכות שני, אלא אם לא הלך לך, בעזרת השם, שנה הבאה תעשה סוכה. נכון? וכאן פתאום אנחנו רואים שאנשים האלה בלחץ גדול מאוד, ולא עוד, אלא שמשה מקבל את הטענה, עד כדי שהוא שואל את הקדוש ברוך הוא מה עושים, ואז אומר פסח שני. כנראה שמשהו מאוד הטריד אותם. מה שהטריד אותם זה הסכנה שהם יגיעו לחג השבועות בלי פסח. כי חג השבועות זה חג של מתן תורה. וחג הפסח זה של עצמאות המדינית. הם יגיעו לתורה בלי עצמאות, אז זה מינות, זה בדיוק היסוד של הנצרות. שהנצרות מקבלת את התורה אבל אינה מקבלת את היסוד הלאומי. המצוות זה מחלוקת פנימית בתוך הנצרות, אחר כך הם החליטו ככה. אבל ראשיתה של הנצרות, הנצרות הייתה שומרת מצוות, אלא שהיא כפרה בערך של ההתייחדות הלאומית. זאת אומרת, זה כמו שאמר ישו על הרבנים, הוא אמר אתם הרבנים רוצים שבן דוד יבוא כדי לשחרר אתכם שלטון של הרומאים, ואני לא באתי אלא לגאול את הנשמות. אמרו לו, מאוד מעניין, אתה מחוץ ליהדות. כלומר, בסופו של דבר, מה שהוציא את הנצרות מן היהדות, זה שהם רצו שבועות בלא פסח. זה שאחר כך הם גם אמרו שהם משוחררים מן המצוות. הם נקטו, כמאן דאמר, שמצוות עתידות להיבטל, והם כבר הגיעו לעתיד. אם כן, כי הם אמרו שכבר הייתה תחיית המתים עם אותו האיש וכו'. עכשיו, נחזור, לא באמת, זה מה שהם אמרו. אז אם כן נחזור עכשיו לעבדים היינו ברשותכם. מה? מילי לצנותה? למה?
כי זה חג את רשבו במעבל בפשוט של הגמרא.
לא הבנתי, מה? זה מצחיק שזה ברצינות, אבל זה מה שהם אמרו, מה אני אעשה? כן. טוב, רשבו במעבל וזה, טוב, בסדר, אנחנו מכירים. עכשיו בואו נחזור לעבדים היינו לפרעה במצרים. ויוציאנו השם אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, עדיין אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. המשפט הזה הוא מחוסר כל הבנה, מחוסר כל היגיון. מה זה אומר? שאם אז לא הייתה יציאת מצרים לפני 3,300 שנה ופלוס, עד עכשיו, עד היום הזה, היינו משתמשים באותה טכניקה מפגרת ובונים פירמידות ומכסים את כל אפריקה מאלכסנדריה ועד קייפ טאון בפירמידות. ואני שואל, איך זה יכול להיות? אני יכול לתאר לעצמי לפחות כמה תסריטים שונים. א', שאופנת הפירמידות הייתה עוברת מן העולם, או שהיו ממציאים פירמידות מתנפחות, או שהיינו קלים בעבודה, או מתבוללים, או מורדים, או משוחררים על ידי המצרים שנהיו ליברליים, או על ידי כובש חיצוני. כלומר, הרבה מאוד דברים היו יכולים להיות, שלא לדבר על זה שפרעו מן הסתם היה מת. אז מה זאת אומרת, היית משועבד לפרעו במצרים? אומר הרב קוק, שאלמלא יציאת מצרים, העולם היה קופה על שמריו. היה נשאר אותו עולם ללא כל התפתחות. וזה בעצם לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אז עד עכשיו העולם היה נראה אותו עולם כמו שהוא היה. דבר מאוד מעניין, מנין לו לרב קוק הדבר הזה?
יש כאלה שנכנסו למצרים, גם העולם עבר בתהפוכות.
לא, אני אסביר. אנחנו רואים ש...
יש מסדרים שהכוונה לא כתוב היינו עבדים, כתוב משועבדים.
נכון.
והאופי הדותי היה, אבל לא שהיינו...
טוב, אבל אז כבודו מגיע לדבריו של הרב אשכנזי, שאומר, עכשיו שהוציא הקדוש ברוך הוא את עבודנו ממצרים, עכשיו אנחנו משועבדים לפרעה ולא במצרים. משועבדים לפרעה, אבל לא במצרים. אבל אני רוצה לעזור פה לנתונים שאתה מביא. בימי קדם, בוודאי שידעו שישנה התפתחות של האנושות. אבל הם ציירו לעצמם את ההתפתחות הזאת כמו פונקציית האי, האקספוננציאלית. דהיינו, שיש בהתחלה נקודת מוצא כדי להיוולד כאנושות, אבל באיזשהו שלב מגיעים לדגם אידיאלי בלתי משתנה וכפו. וזה בעצם מה שמצרים נהייתה. כלומר, מצרים הייתה בית עבדים בכל מלוא מובן המילה, במובן הזה שהיא כבר לא האמינה בהתפתחות. היה גוי אחד בשם אפלטון, היווני. הוא ביקר במצרים, והוא ראה שם תרבות שלא השתנתה אלפי שנים. ומזה הוא הגיע לרעיון שייתכן לייסד משטר פוליטי בלתי משתנה. כלומר, מצרים בעצם הייתה אותה האומה שלימדה את כל העולם כולו שיש איזושהי רוויה תרבותית. ומכאן ואילך לא זזים יותר. ולכן באמת אפשר לומר שאלמלא הוציא הקדוש ברוך הוא את עבדו ממצרים, העולם המפותח של אותם הימים היה נשאר מה שהוא היה. והשאלה היא, מניין לו לרב קוק רעיון כביר זה? התשובה היא, פשוט מאוד, משום שאנחנו רואים במפורש שהרעיון של הקדמה, הרעיון שאפשר לפתח את העולם, הוא רעיון שהתפתח אך ורק מתרבויות ש...